היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שני, אני איתן אבריאל, נמצא איתי גם סמי פרץ, סמי מה העניינים?
אהלן, אתה בסדר?
אני בסדר.
קדימה, נתחיל לעבוד.
נתחיל לעבוד. אז האם ידעתם שדווקא האנשים העשירים ביותר, אלה ששווים מיליארדי דולרים, משלמים הרבה פחות מיסים מאנשי מעמד הביניים, ולעתים הם לא משלמים מיסים בכלל? אתמול פרסמנו בעיתון ובאתר שלנו שאחד האנשים הללו הוא לא אחר מהמפיק ההוליוודי ארנון מילצ'ן, אותו האיש שרכש את השמפניות והסיגרים עבור משפחת נתניהו, וגם איך הוא עשה את זה. הוא עשה את זה בשילוב של דילוג קבוע ממדינה למדינה, הוא עשה את זה דרך רישום נכסים במקלטי מס, ובעיקר הוא עשה את זה באמצעות חוק מילצ'ן, תקנה בפקודת המיסים שהוא עצמו יזם, המעניקה פטור ממס ומדיווח על כל מה שיש לך בחול לעשר שנים לעולים חדשים ותושבים חוזרים. תקנה זו, כמו ויזת התייר שלו לארצות הברית, נמצאים אתה בליבו של תיק המתנות של נתניהו. מילצ'ן הוא כמובן לא המיליארדר היחידי שלא משלם מיסים, או לפחות לא שילם מיסים, ויש לזה גם השפעה על האי שוויון, וכדי לדבר על תכנוני מס וכל מה שקשור לדברים הללו, יהיה איתנו פרופסור יוסי אדרי, מומחה למשפט ומיסוי מאוניברסיטת חיפה, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים שם.
אז זהו, אם כבר מדברים על משפט נתניהו, שמתנהל גם היום עם המשך החקירה הנגדית של הדס קליין, אותה עוזרת אישית של ארנון מילצ'ן, ראוי להעלות גם את סוגיית ניגודי העניינים של עורכי הדין בתיק הזה. ברגעים אלה ממש מספרת קליין כיצד פעלה על פי ההנחיה של עורך הדין שלה בועז בן צור, אלא שאותו בן צור הוא אתה עורך הדין של בנימין נתניהו. כאילו שזה לא מספיק, בן צור הוא גם חלק מסיפור המעשה, כי בעת הסגרים של הקורונה הוא ישב בבית של ארנון מילצ'ן, ואפילו שתה מאותם ארגזי שמפניה שכולם עוסקים בהם במשפט הזה. אז האם זה בכלל חוקי? האם זה חוקי ורק מריח לא טוב? אנחנו נדבר על כך עם דוקטור לימור זר גוטמן, מומחית לאתיקה משפטית בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי במכללה למינהל.
יאללה, מתחילים. שלום לפרופסור יוסי אדראי.
שלום וברכה.
פרופסור אמריטוס באוניברסיטת חיפה, לשעבר הדקן של הפקולטה למשפטים. אנחנו רוצים לנצל את הידע התיאורטי והמעשי שלך ולדבר קצת על מיסים של עשירים. אז כמו שכולם יודעים, זו לא תופעה חדשה, אבל היא עדיין מאוד מרגיזה שבה העשירים ביותר, לעתים קרובות, משלמים את שיעורי המס הכי נמוכים באחוזים. לפעמים הם מצליחים לארגן את החיים שלהם כך שהם לא משלמים מס בכלל. ואנחנו רוצים להתחיל בנקודה הזאת, כי בתכתובת בינינו, אתה כותב לי שבעצם הקלות המס של העשירים, המקור שלהם הוא בחקיקה מושחתת כתולדה מהון שלטון. תסביר, כמו שאומרים באוניברסיטה, הסבר, נמק ופרט.
כן, אז דבר ראשון, באמת אין דבר כזה מס על עשירים. יש למשל ה-OMB, המשרד של הנשיא בארצות הברית, זה נקרא המשרד לניהול ולתקציב, הוציא לפני כמה זמן סטטיסטיקה שאומר ש-400 המיליון, הביליונרים הגבוהים ביותר בארצות הברית, שיעור המס הממוצע שלהם מההכנסה האמיתית שלהם זה 8.4%. זה ממש מגוחך. אנחנו יודעים מה וורן באפט תמיד אומר, שהעובדה שהמשכירה שלו משלמת יותר מיסים ממנו, זה שערוריה אחת גדולה. אז כן, זה נובע מזה שיש לנו בעיות קשות של הון שלטון, שחלק גדול מהציבור לא ער למלחמות האלה, אבל זה מלחמות קשות.
אז זהו, השאלה, ההטבות האלה שהעשירים מקבלים, זה פשוט הטבות, או שיש להם שמות כאלה, שמות כיסוי, שלכאורה נועדו לשרת איזה ערך נשגב. למשל, חוק עידוד השקעות הון, זה אם תשקיעו ותייצרו מקומות עבודה ופריפריה וייצוא, אז תקבלו הטבות. כלומר, איך זה מתפלג בין הטבות שיש מאחוריהם איזה רעיון, נקרא לזה יפה, ובין פשוט הטבות לשמן?
דוגמה יותר טובה מזאת לא אכלת לבחור בישראל. חוק עידוד השקעות הון, אין היום שמץ של ספק אצל כלכלנים נבונים וישרים, שהחוק הזה הוא מותר לגמרי. הוא לא עוזר לכלכלת ישראל. אנחנו לא צריכים מטבע חוץ. כל החוק הזה היום, אני מדבר רק על הטבות המס, תלויות בייצוא של 25% מהתוצרת. אין לנו בעיות של מטבע חוץ. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? החוק הזה הוא שערורייתי, מכיוון שהוא תוקן לאחרונה על ידי ועדת שני, שהוקמה בניגוד להנחיות היועץ המשפטי על ידי פקידי ציבור מסוימים שישבו בוועדה, קיבלו מאמרים שמסבירים מדוע החוק הזה אין לו, לא רק שהוא, זה בנק ישראל אומר, זה לא אני, לא רק שהוא לא מועיל, הוא מזיק. ובכל זאת, ועדת שני החליטה שצריכים לבטל את ההטבות המשמעותיות בפריפריה, והעניקו הטבות מס מפליגות לייצוא, שכמובן זה חברות הייטק, ומי שישב בוועדה חזר בוודאי לעבודתו בחברות ההייטק או קרנות גידור וכדומה וכדומה.
אני רוצה להתמקד בדוגמה נוספת. בשנת 2008 ביקשו כמה פקידים בכירים ברשויות המס וכמה פוליטיקאים לתקן את פקודת מס הכנסה. הם העבירו את התיקון הזה בחוק, מספרו 168, והוא העניק וממשיך להעניק עד היום פטור מלא ממס הכנסה בישראל ומדיווח על כל הכנסה של נכסים ועסקים בחול. עבור תושבים חוזרים ועולים חדשים. וזה חוק שממש לא מוצא חן בעיני ה-OECD ומדינות אחרות בעולם, שחושבות שזה בעצם מקלט מס, והן כל הזמן לוחצות על ישראל לבטל אותו, וזה לא קורה. עכשיו אני מספר את הסיפור הזה, כי הוא נמצא בלב של התיק של בנימין נתניהו, שמתנהל כעת חיה ממש עם המשך העדות של עוזרתו של הדס קליין, של איש העסקים ארנון מילצ'ין, שנהנה מהחוק ובעצם זכה ככה לפחות בתעשייה שהחוק הזה ייקרא על שמו. אז איך חוק כזה נוצר ומה הזרמים הפוליטיים שגרמו לכך שעד היום לא ביטלו אותו למרות הלחץ הגדול של מדינות העולם הנאור?
יום אחד אני מקבל טלפון מהיועצת המשפטית של הכנסת, ואומרת לי, אתה חייב לבוא, אני מבינה שאתה מבין, אני לא הכרת אותה, היא לא הכירה אותי, אני מבינה שאתה מבין פניסים, הם אומרת לי, הולכים להעביר הצעת חוק מטורפת לגמרי, אני לא יודעת מה לעשות, ניסיתי למנוע, הם לא, אנא, אתה תוכל לבוא לדיון בוועדה, אני מגיע לדיון בוועדת הקליטה, לא ועדת הכספים אגב, הרגשתי נורא, התנהגו אליי בצורה, אתה יודע, באמת בזלזול, שואלים מה יש לך לומר, פרופסור מכובד, אמרתי, תלוי כמה זמן נותנים לי, קח את כל הזמן שבעולם שאתה צריך, בקיצור, תפסיק בבל לנו את המוח, אין לנו זמן אפילו להקשיב לך, אבל קח, דבר כמה שאתה רוצה. ואני מתחיל להסביר שהחוק לא ישיג שום מטרה מהמטרות, שהוא לא יעודד עלייה, הוא לא יעודד חוזרים, הוא לא יעודד השקעות און, כי כל ה... החוק הזה נועד להיטיב עם אנשים שיש להם הכנסות בחול, זאת אומרת, אם אני רוצה לעלות לארץ, אז אומר לי החוק, אל תביא את הכסף שלך לארץ, כי אז תרוויח כסף בארץ ולא תקבל את ההטבות. תשאיר אותו בחוץ לארץ, תקבל את ההטבות. אז אני אומר, זה סוף עידן הציונות, זה פשוט נורא והיום. נכנס חבר הכנסת יולי אדנשטיין, מתחיל לצוק עליי, נמאס לי כבר מכם שאתם כל הזמן נגד האוליגרכי, וקיצור זה היה נורא. יושב שם עורך הדין פיני רובין מולי, מחייך, ואז הוא אומר, מציגים אותו, נציג לשכת עורכי הדין, אני אומר, סליחה, נציג לשכת עורכי הדין זה עורך דין איתן צחור, זה לא... איתן צחור מנסה לומר משהו, והיושב ראש משתיק אותו, והחוק עובר לתדמתי. ניסינו, כתבנו מאמרים, שום דבר לא עזר. לפני כ3 שנים, שלי יחימוביץ', חברת הכנסת, יושבת ראש ועדת ביקורת המדינה, מזמינה לדיון, אני מגיע שם, מתחילים לדבר, ואז חבר הכנסת מיקי לוי אומר, חבר'ה, אתם עזועים לגמרי, החוק הזה כבר לא קיים, אני הייתי סגן שר האוצר, אני זוכר שחתמתי על הצעת החוק שמבטלת את הסעיף הזה, כולם מחכים אליו בסלחנות, יושב רשות המיסים משה אשר, אומר, סליחה, החוק הזה קיים, נציבות מס הכנסה שהוא שערורייתי, אין לו שום הצדקה, זה פוגע בנו, זה פוגע במוניטין שלנו, מתי אתם תבטלו? אני לא יודע. וכמובן שעד היום לא ביטלו, וצריך הרבה דמיון, או קצת דמיון, כדי להבין מה קורה שם. זאת אומרת, אפילו אנשי מס הכנסה רוצים לבטל אותו.
כן, אבל תגיד משהו, פרופסור אדראי, אני מנסה להבין, בכל העולם הרי מנסים למשוך השקעות הון עם כל מיני תמריצי מס. השאלה אם אצלנו, לא יודע, אולי בגלל סוג המדינה שאנחנו, יש חוק השבות של אנשים, אולי יש גם חוק השבות לכסף יהודי, אתה מרגיש שאצלנו זה בולט יותר מאשר במקומות אחרים? הלחץ הזה של פוליטיקאים בכל זאת לעשות מסלולים ככה, שטיח אדום לכסף של יהודים?
תראה, אני חושב שזה מאוד 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 מסוכן לומר, כולם עושים ככה, כל העולם עושה ככה, זה לא מדויק. בית, אם כל העולם מושחת, אותי בתור ישראלי, זה לא מעניין. אני לא רוצה שהמדינה שלי תהיה מושחתת. ושלישית, עושים את זה לא רק בצורה שהיא לא תועלת, תורמת לכלכלה, היא פוגעת בכלכלה. תראו, מ-2014, עד לפני, עד תמיד שררה השקפה של equality and efficiency, the big trade-off. זאת אומרת, ככה מלמדים, אתה רוצה שתהיה חברה יותר צודקת, זה בא על חשבון היעילות הכלכלית. מ-2014 מתחילים להתפרסם מאמרים אמפיריים, זאת אומרת, מבוססים על מידע, על מספרים, שמראים שככל שהפערים החברתיים גדלים יותר, הצמיחה הכלכלית, הסוסטיינדבל, הולכת ופוחדת. וההפך, ככל שהמאמצים של הממשלות להשקיע בצמצום פערים גדולים יותר, הצמיחה גדולה יותר. זאת אומרת, הסיפור הזה שתביאו כסף ולכן הכלכלה תצמח יותר, הוא לא נכון, הוא פשוט לא נכון. הסיסמאות של ריגן, הנאו-ליברליזם, התחילו להפיץ בארצות הברית, של עקומת לפר, חד משמעית,
כן.
הוכחו כלא תקפות.
בוא נשאר שנייה עם החוק הזה, כי כידוע לך, יש לו שני חלקים, חוק מילצ'ן מ-2008. החלק האחד הוא פטור מלא ומוחלט ממס הכנסה על כל מה שיש לך בחול. החלק השני הוא מסקרן לא פחות, שזה פטור מלא מדיווח. וכאן, גם בשנת 2013 ובשנת 2014, ושוב בשנת 2016-2017, מס הכנסה ניסה לבטל לפחות את החלק הזה, כך שאנשים עדיין לא ישלמו מס, אבל לפחות יצעירו על מה שיש להם כתושבים ישראלים, עולים חדשים מלפני כמה שנים וכן הלאה. ואפילו הסעיף הזה לא מצליח לעבור את הפוליטיקאים. מה שאני מנסה לשאול אותך זה למה? כי אותם אנשי עסקים לוחצים עליהם, אפילו לא לדווח כדי שמה, כדי שרשויות ישראליות לא יספרו לרשויות בחול מה הם גילו בדיווחים?
תשמע, אני שמח לגלות שיש אנשים שהם עוד יותר נאיבים ממני. מה, אתה באמת חושב שמישהו שתומך בחוק הזה באמת אכפת לו מכלכלת ישראל? זה ברור לגמרי שזה משרת קבוצה קטנה מאוד של אנשים שזה האינטרס הכלכלי המובהק שלהם. זה לא קשור בכלל למדינת ישראל. מדינת ישראל היא רק הפריירית שנותנת לה את, את הפלטפורמה לזה. תראה לי בן אדם אחד שעלה לארץ בגלל החוק הזה. אדם אחד. בוועדה לביקורת המדינה שאלו את אנשי מס הכנסה, עשיתם פעם אחת ביקורת אחרי החוק הזה לגלות מה הייתה האפקטיביות של החוק? מה פתאום? אף אחד לא...
במשרד הקליטה, בדיונים, דיווחו על אלפים, ואפילו שמעתי על מספר של עשרות אלפים של ישראלים, בהם גם נקרא לזה עשירים קטנים, או אנשים עמידים, שיש להם כמה נכסים של כמה מיליוני דולרים בבנק בשוויץ, בנכסי נדלן, שבאו ועשו עלייה לצורך העניין הזה.
טוב, אז תראה, דבר ראשון השאלה, מה תרומתם למדינת ישראל? דבר שני, אם תמשיך לקרוא את הפרוטוקול ששם אתה מדבר שמשרד הקליטה דיווח, אז שאלו אותם, זה היה מחקר מקצועי? אמרו לא, זה הרושם שלי, היה שם איזה מנכ״ל של משרד הקליטה שדיבר כמו אני באמת הייתי מזועזע. זה הרושם שלי. אז יושב ראש הוועדה אומר לו, רגע, סליחה, מה זה פירוש הרושם? בדקתם את זה? ניסיתם לעשות איזשהו מחקר? אומר, לא, 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 זה הרושם שלי. נסרדישי, צועק עליי, מה אתה מבין בסוציולוגיה שאתה מחליט שהחוק הזה לא יעזור?
נסרדישי, למען מי שלא יודע, היה אז, נדמה לי, מספר 2 בנציבות מס הכנסה. מספר 1.
מספר 1, זה היה נציב מס הכנסה.
סביב 2008-2009.
גנור גידי בר זכאי, שאחר כך אני חושש מאוד שהוא הורשע בהפרת אמונים. שניהם נלחמו על החוק הזה כאילו זה יציל את מדינת ישראל, ושואלים אותם, על מה אתם מבססים? עשיתם מחקר? איזה מחקר אפשר לעשות? אז אם לא עשיתם מחקר ואי אפשר לעשות מחקר, אז על סמך מה אתם מבססים את זה שזה יביא עולים? אנחנו חושבים שזה יביא עולים. ככה מקבלים חוקים?
כן, יש עוד דבר אחד שלפחות אנחנו יודעים על כמה שמות בולטים, שעם תום העשר שנים, ביטלו וסיימו גם את הנוכחות החלקית שלהם במדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו יודעים על טדי סגי, ישראלי ידוע, שישב 10 שנים בארץ בזכות החוק, ועכשיו דילג לקפריסין, אפילו אני שומע לדובאי.
עידן עופר, לבייב, לא חסר.
עידן עופר, לבייב, מילצ'ן עצמו כבר לא נמצא פה כמה שנים לאחר שהחוק בעצם הפטור הסתיים לו מ-2008 עד 2018, ויש עוד אנגלים כאלה ואחרים. אז חלק מהם מפסיקים את ההצגה ברגע שזה נגמר. באמת אנחנו לא יודעים, והמדינה מעולם לא פורסמה, כמה אנשים באו וכמה אנשים חזרו עם סוף תחולת החוק.
ואם אני אספר לך שכמה מידידיי הטובים, שירדו מהארץ לכמה שנים, עברו 5-6 שנים, הגיעו הילדים לגיל שרצו שהם יתחנכו בארץ, ורצו לחזור לארץ, ופתאום אומרים להם, רגע, אל תחזרו עכשיו. תחכו עד שעברו 10 שנים, ורק אחר כך תחזרו. אבל עברו 10 שנים, והילדה כבר בקולג', והיא כבר לא רוצה לחזור לארץ, והאבא כבר לא רוצה... כל הדבר הזה זה פשוט הזוי לגמרי. עכשיו, אם הייתי חושד, לפני 50 שנה הייתי נאיבי, אם הייתי חושד שהתהליכים פשוט היו שלומיאלים, אז בסדר, אז פספסנו. אבל זה לא קרה, זה משרת אינטרסים. אני קורא נאמן מאוד של דמרקר, ובעיקר של גיא רולניק, לא חס וחלילה שלו, של כולם שהם נהדרים, ותראו מה הוא כל הזמן כותב. זה לא סתם. זה לא סתם. יש פה מלחמת עולם בין בעלי האון לבין שאר האנשים. ועד שהציבור בישראל לא יבין את זה, אז הוא יאפשר באמצעות חוקי המס. למה חוקי מס? למה לא מענקים? כי מענקים מופיעים בחוק התקציב, הם צריכים לראות מאושרים כל שנה, והציבור יכול לגלות אותם. תמריצי מס הם מערכת מאוד מאוד מורכבת, והיא לא סתם מורכבת. אפשר לחוקק חוקי מס מאוד 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 מובנים. אבל יש אינטרסים שהם יהיו מורכבים כדי שלא יבינו אותם. יש אינטרסים של עורכי דין שעושים תכנוני מס מורכבים, ורואי חשבון ולוביסטים. אז מעבירים תמריצי מס שקשה מאוד להבין אותם, וברגע שהם עברו, הם נמצאים בספר החוקים של מדינת ישראל.
ממש במשפט אחד לסיום, פרופסור אדרי, מה הציבור יכול לעשות בעניין הזה? זה הרי, אתה יודע, בן אדם גר לו בחדרה או בגדרה, איך הוא יכול לפעול כנגד העניין הזה?
אנחנו עם חולה, והציבור לא יכול לעשות כלום, כי מובילים אותו בכחש. ואם הציבור ממשיך להצביע למנהיגים מושחתים, מנובלים, שעושים צחוק מהציבור, אז תשכח מהציבור, הציבור לא יעשה כלום, ושום דבר לא יעזור לנו. עם חולה, יש לו ממשלה חולה, וזה זה, זה הסיפור.
רשמנו לעצמנו.
Okay. טוב, יפה. אנחנו נחשוב על תרופה.
תודה רבה לך.
אין בעד מה.
פרופסור דרי, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לדוקטור לימור זר גוטמן.
שלום.
מומחית לאתיקה משפטית בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי שבמכללה למינהל. אנחנו רוצים לדבר איתך על נושא שאני לא יודע, הוא לא נושא מרכזי במשפטים של נתניהו, אבל הוא נושא שבהחלט מעורר עניין. נקרא לזה ריבוי התפקידים של עורך דין בועז בן צור שמייצג את נתניהו בתיק 4000, אבל הוא גם היה בעבר עורך הדין של הדס קליין שהיא עדה חשובה בתיק 1000. והוא אפילו ישב בחלק מהסגרים של הקורונה בבית של ארנון מילצ'ן, שתה מאותם ארגזי שמפניה, ובמהלך העדות שלה היא מזכירה שוב ושוב את ההנחיות שעורך דין בן צור נתן לה, אותה דס קליין. ונראה שיש פה איזה, לא יודע, איזה מין גילוי עריות כזה שצריך להתיר בו ככה קצת את הקשרים ולראות, גם במונחים של אתיקה, במונחים של חוק, מה מותר? זה בסדר? זה לא בסדר?
אז קודם כל, באמת יש פה בעיה מאוד גדולה, והשם של הגילוי הראיות הזה זה ניגוד עניינים. לעורכי דין יש כללי ניגוד עניינים מאוד מחמירים, ולהפך, לשכת עורכי הדין, ועדות האתיקה מתפארות בזה, בניגוד העניינים המחמיר, שבעצם נועד לשמור על הליך הוגן. הרי ברגע שעורך דין משחק בשתי הקבוצות, במחאות, ניקח דוגמה ממש בולטת, אז ברור שהוא לא מייצג אף קבוצה כמו שצריך, וגם נפגעת פה הנאמנות ללקוח, וגם נפגע ההליך המשפטי כולו, וגם מה שחשוב מאוד לעורכי דין, נפגעת התדמית של עורכי דין.
אבל הם יטענו שאחד מייצג ב-4,000 והשני מייצג ב-1,000, אז לכאורה אין קשר בין הדברים, אבל די ברור פה החוט המקשר בין התיקים ובין הרצון בכלל של אותו עורך דין בועז בן צור לדאוג ללקוח הנוכחי שלו. והשאלה אם זה בא על חשבון לקוח קודם שלו, עד כמה יש לה כללי אתיקה של עורכי הדין דרך לבלום את זה, לבדוק את זה?
קודם כל מראש, בשביל כדי שהוא יוכל לעבור ולייצג את הדס קליין, הוא היה צריך לקבל את ההסכמה שלה. ופה חשוב לי להדגיש שזה צריכה להיות הסכמה שלה, לא של מילצ'ן. מילצ'ן שילם על אולי על השכר טרחה, אבל היא הלקוחה. לפי הכללים של איסור ניגוד עניינים, ולעורכי דין יש כללים מאוד מפורטים, כדי שעורך דין יוכל בעצם לייצג בעניין שיש לו חובת נאמנות כלפי אחר, יש לו חובת נאמנות כלפי קליין. נכון שזה בתיק קליין ידע בתיק 1000, והוא מייצג בתיק 4000, אבל זה בעצם אותו כתב אישום. הפרשות מאוד שזורות בזה, ורואים את זה גם בחקירה הנגדית שלה, שהיא כל הזמן בעצם שמבקשים אליה להסביר מהלכים שלה, היא אומרת, עורך דין בן צור אמר לי, למה עשית ככה, למה עשית ככה?
כן, והעורך דין הנוכחי של נתניהו, בתיק הזה, עמית חדד, כל הזמן הוא אומר לה, תפסיקי להזכיר את השם של בועז, מה מפריע לו בעניין הזה? איפה פה זה מגרד לו?
כי כנראה הם ביחד באותו צוות. זאת אומרת, זה עלול, אם אתה מערער את האמינות של עורך דין בן צור, אז זה בעצם מערער את האמינות של כל צוות ההגנה של נתניהו. וזה הפרשנות שלי, למה הוא כל הזמן מפריע לה, כי התשובות שלהם תשובות לגיטימיות.
היא אומרת, היא לא מתוחכמת משפטית, היא אומרת את האמת שלה.
נכון, עכשיו יותר מזה, אני לא יודעת אם שמת לב, באחד החלקים המדהימים יותר במשפט, היא מוכנה לוותר על חיסיון. זאת אומרת, אין חיסיון, תביאו את בן צור, אם יהיה צורך, ושהוא יגיד מה העצות שהוא נתן לי. ואז באופן מדהים, מי שמתנגד לזה זה עורך דין חדד. עכשיו צריך להגיד את זה עוד פעם, כי זה לעורכי דין, אולי זה נשמע צורם, אבל לא לאזרחים. בדרך כלל, בחקירה נגדית, העורכי דין שחוקר נגדית, מאוד שמח שהעד יוותר על החיסיון. הרבה פעמים מנסים לשבור את העד, להביא אותו למצב של ויתור על חיסיון. ופה באופן מאוד מוזר, עורך דין חדד אומר לה, לא, אני לא מוותר על החיסיון. אז קודם כל, הוא בכלל...
כי הוא מבין שבעצם זה לא משרת את הקו שלו להביא את בועז בן צור להעיד על דוכן העדים.
זה לא משרת את הקו שלו, וגם עלול, בהרגשה שלי, להרער אולי לפגוע במהימנות של בן צור, ואז זה פוגע במהימנות של כל צוות ההגנה.
אז תגידי לי רגע, פה משהו, אני קוטע אותך כי משהו מסקרן אותי, אני קצת מחייך, אבל האם בנימין נתניהו עשה גול עצמי, בזה שהוא הלך והתעקש לקבל או להצטייד בעורך דין בן צור, ואפילו לחץ על מיליארדר היהודי עשיר בעולם, לארי אליסון, כדי שיגיד למיליארדר הטיפה יותר קטן, אהרון מילצ'ין, שחרר לי בבקשה את בן צור מהשירות שלך ושל הדס קליין, כי אני צריך אותו למשפט. האם הוא בעצם עשה לעצמו מקח טעות? כי פתאום העורך דין שלו נראה שהוא ככה מעורבב בדברים שהוא לא אמור להיות בו.
לא, ואולי בכלל יש פה משהו אפילו יותר קונספירטיבי. בכוונה הוא בחר אותו, כי יכול להיות שהוא חושב שיש לו יתרונות מסוימים ביכולת לרקח את עדותה של הדס קליין.
או שיכול להיות שבכך הוא בעצם מונע אפשרות שבועז בן צור יעלה על הדוכן, או ייפתח החיסיון עורך דין לקוח שהדס קליין מוכנה לוותר עליו. גם מה שלא ברור לי, אם היא מוותרת על החיסיון, לא צריך בכלל הסכמה של עורך דין חדד, שהוא כל הזמן אומר, לא מעניין אותי בן צור, לא צריך. החיסיון הוא שאלה. פה הפרקליטות באופן מאוד מוזר, וזה מצטרף פה למהלך גם לא הגיוני של הפרקליטות מלכתחילה, שבזמנו שבן צור רצה לעבור ולייצג את נתניהו, שאלו, אמרו, בתנאי שינתן אישור, שוב, לפי העיתונות, מה שקראתי בפברואר 2021, התנאי של בן צור היה בתנאי שהתובעת ליאת בן ארי תסכים. עכשיו ליאת בן ארי אמרה, זה לא מעניין אותי, זה יחסי עורך דין לקוח. אבל לדעתי הייתה צריכה לענות תשובה שונה, להגיד, זה כן מעניין אותי, כי זה עניין של הליך הוגן. זאת אומרת, זה כן צריך להיות אינטרס גם של הפרקליטות וגם של בית המשפט, בעצם לכפות על עורכי הדין להימנע מניגוד עניינים. Okay. כי לעורכי הדין הרבה פעמים יש את האינטרס הכלכלי או כל מיני אינטרסים אחרים. ופה חשוב שהצד שכנגד, שבמקרה הזה זה הפרקליטות או בית המשפט, יבוא ויגיד רגע, אני כבר צופה מה שהולך לקרות במשפט. זאת אומרת, בפברואר 2021 יכלו לצפות מה יקרה בזמן העדות של הדס קליין.
אגב, אפשר להגיד כרגע שנגיד שעמית חדד לא רוצה להביא את בועז בן צור להעיד, יכול בית המשפט בעצמו לבוא ולהגיד לעמית חדד תביא את בן צור לפה?
הוא לא צריך להגיד לעמית חדד, הוא יכול להגיד לפרקליטות או להדס קליין. האמת שגם הדס קליין לא חייבת את בן צור, כי צריכים לתת לה לדבר, להגיד מה היה בשיחות בינה לבן צור. עכשיו, במיוחד שזה גם מאוד חשוב מה היה בשיחות בינה לבועז בן צור, כי מבקשים מנה לפרש כל מיני התנהגויות שלה. וזה התנהגויות שהן היו על סמך עצה משפטית.
אז שיבוא הוא ויסביר, אבל תגידי לי משהו אחר, אפילו יותר אינטואיטיבי ללא משפטנים. האיש מעורב גם בסיפור המעשה עצמו, לא רק בצד העורכי דינים וחיסיונות וחובת נאמנות. בסיפור המעשה של הדס קליין עצמה, הוא יושב בבית של מילצ'ן או בבית של פאקר או בשניהם, בזמן סגרי הקורונה, וממש מתארח שם, ובמאמר לא מוסגר, כחלק מהסיפור, הוא גם שותה חלק מהשמפניות שבמקור יועדו לראש הממשלה. זה לא הופך את זה למצב שבעצם הוא לא יכול להיות מעורב כעורך דין בתיק הזה, כי הוא חלק מהסיפור. וסליחה שאני אומר, עם ישראל לא חסרים לו עורכי דין.
נכון, נכון, זה בדיוק מה שאתה מתאר עכשיו, זה ניגוד קלאסי לפי כלל 14א לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, לפי הכללים המחייבים, ולהפך המפורו לפי הכלל הזה די בחשש. די בחשש שעורך דין לא יכול למלא את חובתו המקצועית בגלל עניין אישי שלו, או חובת נאמנות כלפי אחר. ופה מתקיימים שתי הסיטואציות לפי 14א. גם יש עניין אישי שלו, שהוא עצמו בתיק, וגם יש את החובת נאמנות כלפי אחר, כלפי הדס קליין. כי צריך להבין, זה שהוא כבר לא מייצג אותה, לא משחרר אותו מחובת הנאמנות כלפיה.
אני מבין. אז אם ככה, אם את אומרת שזה בעצם לא בסדר, איך עובדת מערכת האכיפה על דבר כזה? זה משהו וולונטרי שעורך דין אמור לדעת ולא להכניס את עצמו למקומות האלה? או שיש גם איזשהו מנגנון שבא ואומר, אני לא יודע אם הוא מלשכת עורכי הדין או מבית המשפט, שבא ואומר, העניין לא סביר, בבקשה, לך ביתה.
תראה, גם לשופטים יש סמכות. יש סמכות לשופטים, בגלל שזה עניין של הליך הוגן, שופטים יכולים להעיר, אבל זה דבר שכנראה כבר מאוחר היה מדי לעשות את זה. ללשכת עורכי הדין יש סמכות, אבל לא סמכות להפסיק את הייצוג. היא יכולה להעמיד אותו לדין משמעתי על עבירת משמעת. היא יכולה להמליץ לו להפסיק ייצוג, אבל אין לה את הכוח ואת הסמכות להפסיק את הייצוג. מי שיכול להפסיק ייצוג, זה או עורך דין בן צור בעצמו, או בית המשפט יכול להורות.
כן, רגע, צריך רק להבהיר, החיסיון הוא רק של הלקוח, או גם לעורך דין יש משהו, איזה זכות כלשהי לחיסיון?
כלום, רק של הלקוח. לעורך דין אין שום דבר ועניין. החיסיון הוא אך ורק שייך ללקוח, אם היא רוצה לוותר עליו, היא יכולה לוותר עליו לחלוטין, שברגע שהיא מוותרת עליו, עורך הדין לא יכול יותר להסתתר במרכאות, הוא חייב לענות תשובות כי הלקוחה ויתרה.
כן, אני חייב לספר פה גם, אני לא יודע כמה את מכירה את זה, אם עקבת אחרי הפרסומים, אבל עורך הדין בן צור מעורב פה בעוד איזשהו סיפור נוסף, שהוא עורך דין של איש עסקים בשם דן גרטלר, והוא התלווה אליו בניסיונות לשחרר כספים שמוקפאים על ידי האמריקאים, והייתה טענה שהדברים האלה בסופו של דבר מיועדים ליצור את הכסף, כי יש שם מעורבות ממשלתית של יוסי כהן, ראש המוסד בזמנו, איכשהו שיגיע כסף לגרטלר, שיגיע משם אולי דרך לשלם לנתניהו, אני לא יודע מה, אבל יש עוד זוויות, לפחות ברמת המראית העין, ונקרא לזה השמועתי, שמעורבות בסיפור הזה. איך מחברים בין שמועות בסיטואציה כזאת לבין המציאות עצמה במובן של חובת הנאמנות? הרי מראית העין חשובה בדברים האלה.
זהו, פה אנחנו באמת נכנסים לניגוד העניינים האתי. גם אם נגיד שלפי הכללים שתיארתי אותם מקודם, זה לא נכנס וכו', יש דבר שנקרא ניגוד עניינים אתי. כלומר, הנושא של התדמית של עורכי הדין. גם מבחינת הדין המשמעתי, אי אפשר יהיה להעמיד אותו לדין משמעתי, או השופטים שיש להם את הסמכות לא יורו לו להפסיק, השאלה איך הדבר הזה נראה. עכשיו, הניגוד העניינים האתי הוא דבר מאוד חשוב. הנראות הזאת. כי זה לא עניין של מה בכך שמדובר באמון הציבור, גם באמון הציבור בעורכי דין וגם באמון הציבור במערכת בתי המשפט. ולכן עורכי דין רבים, הרבה פעמים אומרים, גם אם לפי החוק אני יכול לייצג, לקבל הסכמה, להגיד שזה לא אותו תיק, כמו כאן, אני, בגלל האתיקה האישית שלי, אני בא ואומר שהדבר הזה לא ראוי. ובמיוחד עורך דין שאמור לצפות כמה מהלכים קדימה, זאת אומרת אפשר היה לצפות כבר בפברואר 2021, שאז ככל נראה הוא עבר את, ה, לעבר לייצג את נתניהו, לפני כן אפשר היה לצפות את האירועים האלה. ודרך אגב, מבחינת ניגוד עניינים, לא צריך להוכיח נזק. ברגע שעורך דין לוקח את התיק, כשיש ניגוד עניינים משפטי על פי חוק, באותו רגע יש עבירת משמעת.
טוב.
ושוב, גם אם אין עבירת משמעת, אז תמיד צריך להסתכל על האתיקה, איך ראוי, במיוחד במשפט כל כך מתוקשר, שהציבור מסתכל עליו.
יפה. עורכת הדין לימור זר גוטמן, תודה רבה לך.
בבקשה, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה.
ותודה רבה גם לאורחים שלנו, דן ברומר ומאיה בניסן. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום.